השיעור יום מוקדש לעילוי נשמת טובה בת חנה ויחיאל זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ג במסכת סוכה, באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, נלמד מהמשנה בעמוד הקודם, ועד השורה הראשונה בכ"ד עמוד ב', השיעור יהיה 18 דקות. הנושא של החלק הראשון זה שומרת המשנה שסוכה לא צריכה להיות דווקא על הקרקע. אפשר לבנות את הסוכה גם על דברים אחרים, כמו על עגלה, ספינה, אילן וגמל. גם אז הסוכה תהיה קשרה, ומסביר רש"י שזה כי התנא שלנו סובר שלא צריך שהסוכה תהיה ממש מבנה של קבע. הרי מבנה של קבע לא עושים על גמל, אבל סוכה אפשר. זה מה שכתוב בחלק הראשון של המשנה, ועכשיו בגמרא נראה שני דיונים שבהם אנחנו נראה שיש כאלה שחולקים על הדין במשנה. הדיון הראשון זה לגבי סוכה על ספינה. אומרת הגמרא שיש ברייתא ששם באמת רבי עקיבא הוא כמו המשנה שלנו, שזה כשר, אבל רבן גמליאל פוסל. למה רבן גמליאל פוסל? אז כאן מפתיע אביי ואומר שרבן גמליאל פוסל לא בגלל שזה בספינה. כלומר, אין לרבן גמליאל איזשהו פסול מיוחד בספינה. אלא המחלוקת בין רבי עקיבא לרבן גמליאל זה לגבי כמה צריך שהסוכה תהיה חזקה. לפי רבי עקיבא היא לא צריכה להיות כל כך חזקה, כי לפי רבי עקיבא מספיק שהיא תהיה דירת ארעי. לפי רבן גמליאל היא צריכה להיות יותר חזקה, כי לפי רבן גמליאל היא צריכה להיות יותר מבנה של קבע. עכשיו איך מודדים חוזק? על ידי באיזה רוח הסוכה הזאת יכולה לעמוד בלי ליפול. עכשיו יש לנו שלוש רמות של רוחות. הרמה הכי חלשה זה רוח מצויה ביבשה. רמה שנייה אפשר לתת לה שתי שמות, שם אחד זה רוח שאינה מצויה ביבשה, שם שני זה רוח מצויה בים, כלומר הרוח המצויה בים היא שווה לרוח הלא מצויה ביבשה, זאת רמה שנייה. רמה שלישית זה רוח שאפילו בים היא לא מצויה, זה כבר רוח מאוד חזקה, זה לשלוש הרמות. עכשיו אומר אביי, בשתי הרוחות הקיצוניות כולם מסכימים, כלומר אם הסוכה לא עומדת אפילו ברמה הראשונה ודאי שהיא פסולה, זה בכלל לא נחשב מבנה, ומהצד השני אם היא עומדת אפילו ברמה השלישית, כלומר רוח שלא מצויה אפילו בים, אז ודאי שהיא קשרה, כי היא ודאי מספיק חזקה. המחלוקת היא ברמה האמצעית, שהיא לא עומדת ברוח לא מצויה ביבשה, שזה בעצם מקביל לרוח מצויה בים, שאז לפי רבי עקיבא זה כשר, כי זה מספיק חזק בשביל מבנה הרי, לפי רבן גמליאל זה לא כשר, כי הסוכה מוגדרת כמבנה קבע, והיא צריכה להיות יותר חזקה. אז זאת המחלוקת, ושוב נדגיש, המחלוקת היא רק כמה חוזק צריך בסוכה, היא לא באמת קשורה לים, זה שהם נחלקו לגבי סוכה על ספינה ולא סוכה על היבשה, אולי פשוט כי הם רצו לחלוק במקרה שהוא מצוי, כלומר רוח מצויה בים, ולא במקרה שהוא לא מצוי, כלומר רוח שאינה מצויה ביבשה. עד כאן הדיון הראשון. הדיון השני בחלק הראשון של השיעור זה באמצע עמוד א', וזה לגבי שני הדברים הבאים שראינו במשנה, וזה שאפשר לעשות סוכה בראש גמל או בראש אילן. עכשיו המשנה הדגישה שאומנם אפשר לעשות שם סוכה, אבל ביום טוב אי אפשר להשתמש באותה סוכה, כי מדרבנן אסור לעלות על אילן או על בהמה בשבת ויום טוב, אבל זה רק מצד דיני יום טוב, אבל מצד דיני סוכה, הסוכה עצמה קשרה, כך אמרה המשנה. אבל באה הגמרא ואומרת שגם זה מחלוקת. רבי מאיר באמת מכשיר, כמו המשנה שלנו, אבל רבי יהודה פוסל. למה הוא פוסל? כי כתוב, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, והוא דורש שאני צריך לבנות סוכה שאני יכול להשתמש בה לכל שבעת הימים. והרי בסוכה באילן או בגמל, כיוון שכמו שאמרנו הרגע, אי אפשר להשתמש בה כל שבעת הימים, כי ביום טוב ושבת אי אפשר, ממילא לא קשרה גם לשאר הימים, כי אני צריך שיהיה לה פוטנציאל שימוש לכל שבעת הימים. זו דעת רבי יהודה שפוסל. עכשיו מדגישה הגמרא, גם רבי מאיר שמכשיר, זה לא כי הוא חולק על הדרשה הזאת, גם הוא מסכים לעצם הדרשה שאני צריך שהיא תהיה ראויה לשבעה ימים. הוא פשוט אומר שמספיק לי שהיא תהיה ראויה מדאורייתא, וזה שמדרבנן אסור לעלות על אילן או על בהמה, זה לא מפריע לי מבחינת הכשרות של הסוכה עצמה, ולכן לדעתו הסוכה עצמה כשרה, רק לא עולים לה ביום טוב ושבת. עד כאן הדיון השני, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי סוכה על עגלה, ספינה, אילן וגמל. החלק השני של השיעור מובא כאן בדרך אגב, זה מתחיל בשליש התחתון של עמוד א', וזה מובא אגב מה שדיברנו מקודם לגבי סוכה על בהמה. עכשיו נדבר האם אפשר לעשות דפנות מבהמות. עכשיו לגבי זה יש לנו שני דיונים, דיון אחד יותר מציאותי, דיון אחד יותר הלכתי. נתחיל בדיון המציאותי כי זה יותר קצר, זה בגמרא שלוש שורות לפני סוף עמוד א', וזה שאנחנו קודם כל צריכים לברר האם בכלל בבהמה יש שיעור של דופן. הרי בשביל דופן אני צריך דופן מהקרקע ועד 10 טפחים, ולגבי זה יש לנו שתי בעיות, אחת מלמטה ואחת מלמעלה. לגבי מלמטה, הרי בהמה כשהיא עומדת, יש רווח מתחת לבטן שלה, וזה יותר משלושה טפחים משם עד הקרקע, אז איך זה יכול להיות דופן? אומרת הגמרא, באמת נעמיד את זה, ששם הוא שם משהו אחר, הוא שם שם איזושהי גדר קטנה, אז מהבחינה הזאת אנחנו בסדר. לגבי למעלה, אם מדובר בבהמה גדולה, אז אין בעיה. גם אם היא תשב, עדיין יש לה לפחות 7 טפחים, ואז יש פחות מ3 טפחים בינה לבין הסכך, ויש לבוד, וזה בסדר. אבל אם מדובר בבהמה קטנה יותר, אז כשהיא עומדת, זה בסדר, אבל מה יקרה אם היא תשב? אז אומרת הגמרא, באמת נעשה אוקימתא, שאם מדובר בבהמה קטנה, מדובר שהוא קשר אותה בחוטים לאיזשהו משהו למעלה, בשביל שהיא לא תשב. אז את הצד המציאותי פתרנו. יש לנו כאן דופן מלאה על ידי הבהמה. אז נשים את השאלה הזאת בצד, ועכשיו נעבור לשאלה העיקרית, שזאת השאלה ההלכתית. וזה, האם באמת אפשר לעשות דופן מדבר חי, כלומר מבהמה? לגבי זה הגמרא מביאה מחלוקת, רבי יהודה מכשיר, אבל רבי מאיר פוסל. כי לדעת רבי מאיר, אי אפשר לעשות דברים כמו דופן ומחיצות מדבר שיש בו רוח חיים. למה? אז כאן יש שתי גישות בגמרא, גישה טכנית וגישה מהותית יותר. הגישה הטכנית זה של אבייב רבי זיירה, זה מופיע שם בעמוד א', והם אומרים שבאמת גם לפי רבי מאיר מדאורייתא אפשר לעשות דופן מבהמה, אין בזה בעיה מהותית. כל הבעיה היא שאני מפחד שהבהמה תיעלם. למה שהיא תיעלם? אז אבייב אומר שמא תמות, רבי זיירה אומר שמא תברח. בכל אופן שני מסכימים שהבעיה כאן היא טכנית, לא מהותית. זאת הגישה הראשונה, עוד מעט נדבר עליה באריכות. הגישה השנייה נמצאת דף שלם אחרי זה, בשליש התחתון של כף ד' עמוד א', ושם הגמרא עושה שני דברים. היא קודם כל דוחה את הגישה הראשונה, אחרי זה היא מביאה גישה שנייה. איך היא דוחה את הגישה הראשונה? היא אומרת, הרי רבי יהודה ורבי מאיר נחלקו, האם זה נחשב או לא, לא רק לגבי סוכה, אלא גם לגבי גולל של קבר. כלומר, אם סתמתי קבר לא על ידי איזשהו לוח, אלא על ידי שור חי, האם אותו שור חי נחשב גולל? אם הוא נחשב גולל, אז הוא עצמו אב התומה. אם הוא לא נחשב גולל, אז הוא לא יתאמה בכלל, כי הוא חי. וגם כאן, כאמור, הם נחלקו, שרבי מאיר אומר שזה לא נחשב, וממילא הוא לא נתמה, ורבי יהודה אומר שזה נחשב והוא נתמה. עכשיו, איך זה דוחה את הגישה הטכנית? כי הגישה הטכנית הגיונית, כשהמחלוקת היא שרבי מאיר מחמיר ורבי יהודה מקל, כמו בסוכה. כלומר, כי אז אנחנו אומרים שבאמת גם רבי מאיר מסכים שמדאורייתא זה נחשב דופן, אלא שחכמים החמירו שמא הבהמה תברח או תמות. אז זה נכון בסוכה. אבל בגולל זה לא יכול להיות נכון, כי הרי בגולל רבי מאיר הוא דווקא המקל, כי הוא אומר שזה לא נחשב גולל. אז לא יכול להיות שבאמת גם הוא מסכים שמדאורייתא זה נחשב גולל וזה נטמע, ובאו רבנן והקלו ואמרו שזה לא נחשב גולל. לכן אנחנו דוחים את אותה גישה טכנית של שמא תברח או תמות, ואנחנו עוברים לגישה השנייה, שלפי הגישה הזאת, באמת המחלוקת היא מהותית ומדאורייתא, שלפי רבי יהודה, שור חי יכול להיחשב דופן, והוא יכול להיחשב גולל, בין לקולה, בין לחומרה, ולפי רבי מאיר, הוא לא נחשב, בין לחומרה ובין לקולה, ולמה? אז כאן יש שתי גרסאות, איך רב אחא בר יעקב הסביר את זה, או כי לפי רבי מאיר צריך מחיצה שלא עומדת על ידי רוח, והרי בהמה היא בעצם עומדת על ידי רוח החיים שבה, ואם היא תמות אז כבר אין מחיצה, אז זה לא נחשב. עכשיו מחיצה, או שהוא אמר שצריך מחיצה שעשויה בידי אדם ולא בידי הקדוש ברוך הוא. עכשיו מה נפקא מינה בין שני הסברים? אם עשיתי מחיצה על ידי בלונים, לפי ההסבר הראשון, כיוון שזה תלוי ברוח, אז זה לא יחשב מחיצה לרבי מאיר. לפי ההסבר השני, שצריך שזה יהיה מחיצה שבן אדם עשה אותה, אז גם כאן זה מחיצה שבן אדם עשה, ולכן זה כן יהיה מחיצה לפי רבי מאיר. אלה שתי הגרסאות בתוך הגישה השנייה, ועד כאן שתי הגישות. נחזור על זה עוד פעם, יש לנו מחלוקת האם אפשר להשתמש בשור חי בתור דופן. לפי רבי יהודה אפשר, לפי רבי מאיר אי אפשר, ולמה אי אפשר? אז לפי הגישה הראשונה, הגישה הטכנית, עקרונית אפשר, אבל חזל גזרו, שמא הבהמה תמות או תברח. לפי הגישה השנייה, זה לא חומרה של חזל, אלא באמת מהותית, לפי רבי מאיר, זה פשוט לא נחשב מחיצה, או כי זה עומד על ידי רוח, או כי זה לא מעשה אדם. עד כאן שתי הגישות, ובזה הגענו לשורה הראשונה בכף ד' עמוד ב', ועכשיו, מכאן ועד סוף השיעור, נחזור אחורה לשליש התחתון של כף ג' עמוד א', ונתמקד בגישה הראשונה של שמא תמות או שמא תברח, למרות שכאמור בסוף הסוגיה הגישה הזאת נדחית. בתוך הגישה הזאת, כאמור ראינו שתי דעות, אביי אומר שמא תמות, ורבי זיירא אומר שמא תברח, ולגבי זה נעיר 4 הערות, 3 קצרות והרביעית ארוכה. הערה ראשונה זה כיוון שהסיבה כאן היא בעצם לא מהותית, אלא טכנית, אם אני יכול למנוע את אותה הבעיה הטכנית, אז גם לפי רבי מאיר זה יהיה בסדר. למשל, אם אני לוקח פיל וקושר אותו בתור דופן, אז זה בסדר לפי כולם, כי אין את שתי החששות שהזכרנו, כי גם אם הוא ימות הוא עדיין מעל 10 טפחים, וגם כיוון שהוא קשור, הוא לא יכול לברוח, אלא באמת כל הדיון כאן זה על בהמה שאם היא תמות היא יותר נמוכה מ10 טפחים, ובהמה שהיא לא קשורה. אז באמת יש חשש שמה תמות ושמה תברח. זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, שתי שורות לפני סוף עמוד א', זה ששואלת הגמרא על החשש של שמא תמות, הרי מקודם עשינו אוקימתא שמדובר בבהמה שקשרתי אותה מלמעלה בשביל שהיא לא תשב. עכשיו, ממילא קשה, אם היא קשורה מלמעלה, אז מה אכפת לי שהיא תמות? הרי כשהיא תמות, היא לא פתאום תשכב על הארץ, היא עדיין קשורה מלמעלה, אז היא עדיין תשמש כדופן. עונה הגמרא, נכון שהיא קשורה, אבל כשבהמה מתה, היא קצת מתכווצת. ואז ממילא, אם הגובה של אותה בהמה הוא גבולי, כלומר נניח שבעה טפחים וקצת, אז אחרי שהיא תמות היא תתכווץ ותהיה קצת פחות משבעה טפחים, אז ממילא כבר לא יהיה לבוד, ואז יפסול את הדופן, ולזה אנחנו חוששים. זאת הערה שנייה. הערה שלישית, נחזור קצת אחורה בגמרא. בהתחלה הגמרא הבינה שבעצם יש מחלוקת כפולה בין אביי לבין רבי זיירא. כלומר שאביי חושש לשם התמות והוא לא חושש לשם התברח, ורבי זיירא חושש לשם התברח והוא לא חושש לשם התמות. אבל על זה שואלת הגמרא, איך אפשר לחלוק על החשש של שם התברח? הרי ודאי שיש חשש שם התברח אם היא לא קשורה. לכן באמת אומרת הגמרא, לשם התברח כולם חוששים, על זה אנחנו לא מדברים. ואם היא לא קשורה, ודאי שזה לא טוב. כל השאלה כאן זה שאם היא קשורה ואין חשש שם התברח, האם בכל זאת יש גם את החשש של שם התמות? לפי אביי חוששים, וזה פסול לפי רבי מאיר, לפי רבי זיירא לא חוששים, כי למות זה לא דבר כזה מצוי שפתאום היא תמות, ולא צריך לחשוש לזה. אז שוב יוצא לנו כך, לפי רבי יהודה זה קשר בכל מקרה, הוא לא חושש לא לשם התברח ולא לשם התמות, לפי רבי מאיר זה פסול כי הוא כן חושש לשם התברח, ולפי אביי הוא גם חושש לשם התמות. עד כאן הערה השלישית, וזה מוביל אותנו להערה הרביעית, שזה כבר לא רק הערה, אלא זה ממש דיון, זה מתחיל בכף ג' עמוד ב' למעלה, וזה נמשך עד השליש התחתון של כף ד' עמוד א', וזה דיון בשיטת אביי. כאמור לפי אביי, המחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, זה האם חוששים לשם התמות. לפי רבי מאיר חוששים, לכן אי אפשר להשתמש בבהמה בתור דופן, לפי רבי יהודה לא חוששים. שוב, לרבי מאיר חוששים, לרבי יהודה לא. זאת המחלוקת לפי אביי, ועכשיו נקשה על זה שלוש קושיות, ממקומות אחרים ששם זה נראה שהדעות הן בדיוק הפוכות. קושייה ראשונה זה לא ממש מברייתא או ממשנה, אלא ממשהו שאביי עצמו אמר במקרה אחר, וזה בדיון בגיטין, שם יש סתירה בין שני מקורות, האם אשת כהן שבעלה נעלם, האם היא צריכה לחשוש שהוא מת, ואז היא לא יכולה לאכול בתרומה? אז המשנה שם אומרת שהיא לא צריכה לחשוש, ואילו הברייתא אומרת שכן, ובשביל לתרץ אמר אביי שם שזה בעצם שתי דעות שונות. המשנה שאמרה שהיא לא צריכה לחשוש זה רבי מאיר, והברייתא שאמרה שהיא צריכה לחשוש זה רבי יהודה. זה מה שאביי אמר שם בגיטין, וזה קשה עלינו. אמנם אצלנו מדובר בבהמה ושם באדם, אבל העיקרון אמור להיות אותו עיקרון. אז איך אצלנו אביי אומר שלפי רבי מאיר חוששים שהבהמה תמות ולפי רבי יהודה לא? ואילו שם אביי מעמיד את שני המקורות כך שלפי רבי יהודה חוששים שהבעל ימות ולפי רבי מאיר לא חוששים. זאת הקושייה הראשונה. עונה הגמרא בשורה הראשונה בכף ד' עמוד א', איפוך. פשוט תהפוך שם את השיטות, ובאמת גם שם רבי יהודה עשה בדיוק כמו אצלנו. כלומר שרבי יהודה הוא זה שלא חושש, וזה המשנה שם, ורבי מאיר הוא זה שחושש, וזאת הברייתא שם. אז כך הסתדרנו עם הקושייה הראשונה של אביי על אביי. הקושייה השנייה זה בכף ד' עמוד א' בשורה הרביעית, וזה לא קושייה מהבאי על הבאי, אלא קושייה מברייתא על הבאי, וזאת ברייתא שהובאה בגיטין שם, וגם אצלנו היא הובאה ארבע שורות לפני סוף כף ג' עמוד ב', וזה שיש ברייתא לגבי האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות על ידי ברירה. כלומר, אם יש לי חבית יין של טבל, כלומר שלא יסרו אותה, וקשה לי כרגע לאסר אותה, כי אין לי איזשהו כלי לשפוך לשם את התרומה ואת המעשרות, ואני רוצה לשתות, מה אני יכול לעשות? אני יכול לומר, אני מפריש עכשיו את התרומות ומעשרות של אותה חבית, אבל אני עושה את זה למפרע. כלומר, אני לא מוציא שום יין כרגע בפועל, אלא אני פשוט אומר את הנוסח של ההפרשה, ואני מתחיל לשתות, ואחר כך יתברר למפרע שמה שהשארתי בסוף, הוא בעצם היה תרומות ומעשרות כבר מההתחלה. זה נקרא הפרשה על ידי ברירה למפרע. האם אפשר לעשות את זה או לא? אז רבי מאיר אומר שכן, ורבי יהודה אומר שלא. עכשיו, למה רבי מאיר אומר שכן ורבי יהודה אומר שלא? אז לכאורה החשש כאן זה שמה ייבקע הנוד. כלומר, מה יקרה אם אני אשתה קצת מאותה חבית, ובאיזשהו שלב פתאום החבית תישבר וכל היין ישפך, ואז יוצא שבעצם מעולם לא יתברר למפרע מה היה התרומות ומעשרות, ויוצא למפרע ששתיתי טבל, כי לא הפרשתי תרומות ומעשרות. אז יוצא שרבי מאיר לא חושש לזה, ולכן לדעתו אפשר, ואילו רבי יהודה חושש לזה, ולכן לדעתו אי אפשר. זאת ההבנה הראשונה של הגמרא באותה מחלוקת, ולפי ההבנה הזאת, זאת בעצם עוד קושייה על הבעיה אצלנו בדופן מבהמה. כי הרי אצלנו הבעיה אמר שלפי רבי מאיר חוששים שהבהמה תמות, ולפי רבי יהודה לא חוששים. ואילו שם לגבי האם חוששים שהחבית תישבר, זה להפך, שלפי רבי מאיר לא חוששים, ולפי רבי יהודה חוששים. אז אמנם זה לא אותם תחומים, זה מוות וזה שבירת חבית, אבל העיקרון צריך להיות אותו עיקרון, האם אתה סומך על החזקה הראשונה, או שאתה חושש שמשהו יקרה. ולכן זאת הקושייה השנייה על הבעיה, למה אצלנו רבי מאיר חושש ורבי יהודה לא, ושם בחבית זה להפך. זאת הקושייה. ועל זה עונה הגמרא, באמת מה שנכון זה מה שאמרנו אצלנו. כלומר שרבי מאיר הוא זה שחושש לשינויים, ורבי יהודה לא חושש. אז למה שם לכאורה זה להפך? אז לגבי רבי מאיר מסבירה הגמרא, שיש פשוט הבדל מציאותי בין שתי החששות. יש יותר חשש שבהמה או בן אדם ימותו, מאשר שפתאום חבית יישבר. לכן אצלנו בסוכה ובגיטין באשת כהן, רבי מאיר כן חושש למוות, ואילו בתחומות ומעשרות הוא פשוט לא חושש, כי מציאותית זה לא כל כך מצוי. זה לגבי רבי מאיר. לגבי רבי יהודה שאצלנו לא חושש ופתאום שם בתרומות ומעשרות הוא לא מאפשר להפריש על ידי ברירה, מסבירה הגמרא ששם בכלל לא הבנו את רבי יהודה. רבי יהודה שם שאומר שלא מפרישים זה לא בגלל שהוא חושש לשם היבקע הנוד, באמת הוא מסכים שאין חשש כזה, אלא למה לא מפרישים? מסיבה יותר מהותית. פשוט לדעתו אי אפשר לעשות תרומות ומעשרות על ידי ברירה למפרע, צריך להפריש עכשיו את מה שאתה מפריש, לא למפרע. זאת הסיבה של רבי יהודה שם, ובאמת לגבי חששות הוא לא חושש, לא לשם היבקע הנוד ולא לשם הבהמה או האדם ימותו. אז סידרנו את רבי מאיר ורבי יהודה, ועד כאן עיקר הקושייה השנייה, רק בסוגריים נוסיף שהגמרא שואלת על מה שהרגע אמרנו, איך אתה אומר שלפי רבי יהודה החשש שלו זה לא שם היבקע הנוד אלא משהו מהותי יותר? הרי כשרבי יהודה מתווכח עם רבי מאיר, הוא אומר לו במפורש, רבי מאיר, איך אתה לא חושש שם היבקע הנוד? אז משמע שזאת באמת הסיבה של רבי יהודה. עונה הגמרא לא נכון, רבי יהודה עצמו באמת לא חושש לשם היבקע הנוד, אלא כאמור יש לו סיבה מהותית יותר. מה שהוא אמר לרבי מאיר זה רק לשיטת רבי מאיר. כלומר הוא אמר לו, אתה רבי מאיר, שאתה בדרך כלל חושש לדברים כאלה, למה כאן אתה לא חושש? זה מה שרבי יהודה אמר לרבי מאיר, אבל כאמור הוא עצמו באמת גם כן לא חושש לשם היבקע הנוד, וגם לא לשם הימותו. עד כאן לגבי הקושייה השנייה על הבעיה, ועכשיו קצת מתחת לאמצע עמוד א', אנחנו עוברים לקושייה השלישית. רק לפני שנראה אותה, קודם כל בואו נזכיר לנו על מה אנחנו בכלל מקשים, כי אולי כבר שכחנו. אנחנו מקשים על זה שהבעיה אמר אצלנו שרבי מאיר שפוסל דופן של בהמה ורבי יהודה שמכשיר, זה בגלל שרבי מאיר חושש לשם התמות, ורבי יהודה לא חושש. ועל זה הבאנו בינתיים שתי קושיות, בשתיהן בינתיים הקשנו גם על הצד של רבי מאיר וגם על הצד של רבי יהודה. עכשיו נביא קושייה שלישית רק על הצד של רבי יהודה. הקושייה השלישית זה מזה שרבי יהודה אמר שלפני שהכהן הגדול היה נכנס לעבודה ביום כיפור, היו אומרים לו לקדש עוד אישה. למה? כי אנחנו רוצים שהכהן הגדול יהיה נשוי, ורבי יהודה חושש שאם לכהן תהיה רק אישה אחת, מה יקרה אם היא תמות, ואז הוא בעצם יעבוד כשהוא לא נשוי. לכן ליתר ביטחון אמרו לו להתחתן עם עוד אישה. עכשיו מה אנחנו רואים כאן? שרבי יהודה חושש לשם התמות, וזה קשה על מה שאמרנו אצלנו, שלפי רבי יהודה לא חוששים לשם הימות. זאת הקושייה השלישית. ועל זה עונה הגמרא, באמת רבי יהודה לא חושש, ומה ששם רבי יהודה מחמיר לחתן אותו עם עוד אישה, זאת חומרה מיוחדת שעושים בכפרה של יום כיפור, וזה לא קשה על עולם ההלכה הרגיל שבו באמת רבי יהודה לא חושש. עד כאן שלוש הקושיות על הבעיה, שאמר שרבי מאיר שמחמיר אצלנו בדופן של בהמה זה כי הוא חושש לשם התמות, ורבי יהודה לא חושש. אבל נזכיר, כל זה היה רק בגישה הראשונה, שמחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה על האם אפשר לעשות מבהמה דופן, זה מחלוקת האם יש חשש מדרבנן. אבל בסוף הסוגיה, בסוף כ"ד עמוד א', ראינו את הגישה השנייה שלפי רב אחא בר יעקב, רבי מאיר שפוסל את הדופן זה לא בגלל איזשהו חשש טכני, אלא מסיבה מהותית, שפשוט דופן לא יכולה להיות דבר שעומד על ידי רוח או שלא נעשה בידי אדם. עד כאן כל החלק השני, בזה הגענו לשורה הראשונה בכ"ד עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על סוכה, על עגלה, ספינה, אילן וגמל, במשנה ראינו שזה קשר, אבל בגמרא ראינו לגבי שני מצבים שזה מחלוקת, לגבי ספינה רבן גמליאל פוסל אם לא יכולה לעמוד ברוח מצויה בים, שזה מקביל לרוח שינה מצויה ביבשה, לגבי גמל ואילן רבי יהודה פוסל כי אומר שצריך שהסוכה תהיה עם פוטנציאל שימוש בכל החג, ואילו על גמל ואילן אסור להשתמש בסוכה ביום טוב ושבת, לכן לפי רבי יהודה היא פסולה כל החג ולא רק ביום טוב ושבת. עד כאן החלק הראשון. בחלק השני דיברנו לאם אפשר להשתמש בבהמה בתור דופן. בהתחלה דיברנו על המציאות, איך בכלל בהמה יכולה לשמש כדופן, הרי יש רווח בין הרגליים ויכול להיות שהיא תשב באמצע, את זה פתרנו. אחר כך עברנו לדיון המהותי יותר, האם בכלל בהמה הקשרה בתור דופן. לגבי זה ראינו מחלוקת, רבי יהודה אומר שהיא קשרה, רבי מאיר אומר שהיא פסולה. וראינו שתי גישות בגמרא, למה רבי מאיר פוסל? גישה אחת היא גישה טכנית, שבאמת עקרונית גם לרבי מאיר זה כשר, פשוט רבנן חששו שאולי הבהמה תיעלם, ולכן הם גזרו לא להשתמש בה. למה שהיא תיעלם? הבעיה היא שמה תמות, רבי זיירה שמה תברח, זאת הגישה הראשונה. גישה שנייה, גישה מהותית יותר ומדאורייתא, וזה שרבי מאיר סובר שבהמה לא נחשבת דופן, בין לכולה בין לחומרה, ולמה? יש שתי גרסאות, או כי צריך מחיצה שלא עומדת על ידי הרוח, או כי צריך מחיצה שעשויה בידי אדם ולא בידי שמיים. אלה שתי הגישות, למה רבי מאיר פוסל בהמה בתור דופן. אחר כך לסיום, לגבי הגישה הראשונה שלפי אביי רבי מאיר פוסל שמא הבהמה תמות, ואילו רבי יהודה לא פוסל, כלומר הוא לא חושש לזה שהבהמה תמות, הקשינו על זה שלוש קושיות ממקרים שבהם זה לכאורה הפוך. קושייה ראשונה זה לגבי האם אשת כהן צריכה לחשוש שבעלה מת ואז היא אסורה בתרומה, ושם רבי יהודה לכאורה חושש ורבי מאיר לא חושש, שזה להפך מאצלנו, ועל זה עונה הגמרא, אתה צודק, פשוט נהפוך שם את השיטות, רבי מאיר חושש ורבי יהודה לא. זאת קושייה ראשונה. קושייה שנייה, האם אפשר להפריש תרומות מעשרות על חבית יין על ידי ברירה למפרע, רבי מאיר כן ורבי יהודה לא, ולכאורה למה לא? כי הוא חושש שמא החבית יישבר, כלומר רבי מאיר לא חושש ורבי יהודה חושש, שוב זה להפך מאצלנו, על זה עונה הגמרא, שם רבי מאיר לא חושש, כי הסיכוי שנוד היין ייבקע זה פחות מזה שאדם או בהמה ימותו, לעומת זאת רבי יהודה שם אוסר, זה לא כי הוא חושש שמא ייבקע הנוד, אלא פשוט כי לדעתו אי אפשר להפריש על ידי ברירה, בלי שום קשר לחשש. וקושייה שלישית, רבי יהודה אומר שהיו מביאים לכהן גדול אישה נוספת את שם אשתו הראשונה תמות, אז הנה אנחנו רואים שהוא כן חושש, וענינו, זאת מעלה מיוחדת בכפרה של יום כיפור, אל תשווה את זה עם שאר התחומים, כל טוב.